ניבי אלרועי, תהום מריאנה, אוצרת הדוקטור איה לוריה. ניבי אלרועי, ילידת 1978, בוגרת בצלאל, לוקחת אותנו למקום שבו האומנות ונפגשת עם מחקרים מדעיים בתחומי האוקיינוגרפיה, הביולוגיה והאקולוגיה, בתום שהות אומן באוניברסיטה העברית. במצבים שבתערוכה יש מחווה לאישה פורצת דרך, מרי תארפ, גיאולוגית אמריקנית ואוקיינוגרפית, שמיפתה בשעתה את קרקעית האוקיינוס האטלנטי ותרמה לתיאוריית הטקטוניות, זו שעוסקת בתזוזת לוחות כדור הארץ. האם כמוה, כמו תארפ, יש בעבודה שלך תובנה שיש תהליכים על פני כדור הארץ שלא נוכל לשלוט בהם?
אני מרגישה שבדיוק בגלל התיאוריות הזאת כל כך נמשכתי אל מרי תארפ. התערוכה לא רק מתקשרת אל מרי תארפ, אלא אל אישה פורצת דרך נוספת בעיניי, שהיא אליזבת קולברט, כתבת המדע של הניו יורקר, שהתלוותה לקבוצות של חוקרים בכל העולם כדי להבין מהיכן תגיעה הכחדה השישית. זה המקום שבעיניי מרי תארפ פוגשת בעצם את אליזבת קולברט.
ההכחדה השישית היא הצפה של היבשות על
כדור הארץ? אחת מהאופציות שאותן סקרה אליזבת קולברט היא אופציה של הכחדה דרך הצפה.
ובגלל זה יש בתערוכה שלך סירות?
בין השאר כן, בגלל זה בעולם שבו אני מדמיינת, ההצפה הגיעה בגלל הצפה בדירה של הדמות, ושמה מרי, הדמות המדומיינת שבניתי על ידי התחה של כמה ביוגרפיות יחד. אצלי מרי איבדה שליטה, הייתה לה הצפה בבית, הצפה של דיו, ממש כמו מרי שמיפתה בדיו את רצפת הים, וגרמה לה הכחדה השישית. ומרי עומדת בדירה רגע אחרי הכחדה השישית, לבד בעולם ומייבשת את העולם מהצפת הדיו, שבעצם גרמה להכחדה השישית.
איפה אנחנו רואים אותה בתערוכה עומדת ומייבשת את הדיו?
היא נמצאת בכל החלל, כל החלל בעיניי הוא בעצם מפה. אני חושבת דרך רישום, והאתגר בחלל הזה היה לתרגם רישום לחלל כל כך יפה וגדול כמו האולם הגדול של מוזיאון הרצליה, ובגלל זה אני חושבת שגם נמשכתי כל כך לדמות של מרי תארפ. כי מרי תארפ היא בעצם מתרגמת. היא תרגמה קולות של סונר שהביא לחוקר אחר, ושמו ברוס היזן, מרצפת הים, כי בהיותה אישה לא נתנו לה באותן שנים לצאת בצוללת אל רצפת הים, והיא תרגמה קול לרישום. הרעיון הזה שדרך תרגום של קול לקווים היא הצליחה למפות את מה שהיא לא רואה, היא הסיבה לתשוקה ולעניין הרב שאני מוצאת בדמות שלה. היא בעצם מתרגמת מה שהיא לא רואה לרישום.
איזה מבנים, צורות וחומרים אנחנו פוגשים כאן באולם, כשאנחנו חושבים על, גם על השקע העמוק ביותר באוקיינוס האטלנטי?
אני חושבת שהחומר הראשון שהוא כל כך ברור ובהיר בחלל, הוא בעצם הבית. הוא לא סתם בית, הוא בית שעבר עליו זמן, שעברה עליו הצפה. יש גם הרבה מאוד עץ כהה. העץ הכהה הזה הוא בעצם תולדה של שני הסבים שלי, יהודה אלרועי ואליהו סחרוף, משני הצדדים. שניהם בעיניי ניסו לעצור את הזמן דרך מיפוי וכתיבה. הסבא האחד בעצם מיפה את תולדות התרבות המערבית בעשרות מפות לא יאומנו מיוון ועד שנות ה-80, שחקרו סופרים וציירים, מוזיקאים ופילוסופים באיזה סוג של מיפוי חרשות תרבות, שאותם הוא מעולם לא פרסם, והסבא השני, שחי עד גיל 104, לא מזמן, בעצם נשאר בחיים בעיניי כמו איזה סוג של מכונת החייה על ידי מכתבים שהוא כתב והחזירו לו, ולאט לאט מילאו את שולחן העבודה שלו ויצרו שכבות גיאולוגיות כמעט עד התקרה.
אז האלמנטים האוטוביוגרפיים שלך שזורים.
מאוד משמעותיים.
את הארוחה הזאת. אני רוצה ללכת על הסולם שיוצא מתוך אחד המצבים והולך לכאורה לשום מקום. מה הוא מסמל עבורך? אולי איזו... מסמל חושך, או פריצה אל אור, או שפע שאולי יבוא לבסוף, או ריק ואסון.
אני חושבת על הדמות של מרי, ואני חושבת שהיא בעצם במצב של הישרדות. היא לבד שם, היא נורא נורא בודדה, והיא נעלמת, כלומר, כמעט ולא מופיעה. היא משאירה את הסימנים שלה אחריה, אבל אנחנו לא פוגשים את מרי בחלל. מבחינתי הסולם הוא סימון לאיפה היא נמצאת כרגע. היא עוד רגע חוזרת, היא הלכה לרגע, ועוד רגע היא מגיעה. יכול להיות שאם תישארו מספיק זמן בחלל, אולי אפילו תפגשו אותה. זה הדרך שלי להנחיח איזו דמות שהיא נורא משמעותית, דמות מדומיינת ואמיתית בו זמנית, שהלכה לרגע ועוד רגע תחזור.
בחלל נפרד מוצג פרויקט וידאו סאונד שאת יצרתי עם האומנית מורן שוב. איך העבודה הזאת מתכתבת עם המיצבים של תהום מריאנה?
חלק מהכיף הגדול והקסם שלי בליצור פרויקטים ארוכי טווח הם שיתופי פעולה. אני מוצאת את האנשים על הדרך. אני ידעתי שאני רוצה לכתוב את הביוגרפיה המדומיינת של מרי תארפ, וחיפשתי, האמת, בכל הארץ את הכותבים שאני הכי אוהבת. והגעתי אל מורן, כי אני מאוד מאוד מתחברת לאופן שבו היא כותבת. הזמנתי אותה אליי לסטודיו, סיפרתי לה את הסיפורים שמציפים אותי ממרי תארפ, דרך הסבים שלי, עד הסיפור האישי שלי, עד הסיפור על ההכחדה השישית. והזמנתי אותה איתי למסע. אבל במקור חשבנו שהיא רק תכתוב טקסט. אבל כמו הקסם באומנות שמקבלת חיים משלה, המפגש בינינו יצר איזה ישות שלישית. אבא שלי היה כותב תסקיטים. והוא כתב 150 תסקיטים לפחות, לפני הרבה שנים. כשסיפרתי על זה למורן, היא סיפרה לי כמה היא אוהבת תסקיטים, ופתאום חשבנו כמה מעניין יהיה אם התסקיט שהוא בעצם כל יהיה למעלה, והדימוי החזותי יהיה למטה, ויהיו תקשורת בין שתי תערוכות שמדברות ביניהם. אז באמת כתבנו את התסקיט, יחד מורן ואני, ברוח של התסקיטים משנות ה-50 וה-60. מזמנו את אבא שלי, לקריין, בתסקית להיות קריין, ולאט לאט ככה נוצר מהדמות של מרי ודמות של ברוס, איזה עוד פרויקט נוסף שלא נולד במקור ורצה לקבל את המקום שלו ומצא את החלל.
חלל בין מי שרצתה למפות למי ששלח לה את האותות למפוי.
בדיוק, מערכת היחסים ביניהם.
ניבי אלרועי, תודה רבה לך.
תודה רבה.